אומרת הגמרא, אמר לי רב חנן לרבה, שמע מינה ברכת המזון תאונה כוס. כתוב במשנה, מזגו לו כוס שלישי, מברך על מזונו. אז אומר רב חנן, המסקנה מהמשנה, המסקנה המתבקשת היא, שברכת המזון תאונה כוס. זה נושא לדיון בגמרא בברכות. האם כשאדם מברך ברכת המזון, הוא צריך לברך על הכוס, או לא צריך לברך על הכוס? אז לכאורה מורח מהמשנה שלנו, מזגו לו כוס שלישי, מברך על מזונו. על הכוס השלישית הוא מברך ברכת המזון. אומרת הגמרא, אמר לי, אין לי כאן ראיה. רבה עונה לו, אין לי כאן ראיה. מדוע? ארבע כסי תקנו רבנן דרך חירות. כל חד וחד נעביד בי מצווה. ארבע כסי תקנו רבנן דרך חירות, ארבעה כוסות תקנו רבנן דרך חירות, כל חד וחד נעביד בי מצווה. אומר רש"י, הרשב"ם, יותר נכון, ברשב"ם כתוב, ארי גרסינן, ארבע כוסות תקינו לו רבנן, וכל חד וחד נעביד בי מצווה. כלומר, ראוי שיעשה בו מצווה. ראוי שיעשה בו מצווה. אבל בשאר ימות השנה לא באי כוס. שאף כאן אין הכוס בא בשביל ברכת המזון. אף כאן, הכוונה, בליל הסדר אין הכוס בא בשביל ברכת המזון. אלא ראוי שיעשה בו מצווה. בפשט הגמרא הזאת, לכאורה נחלקו הראשונים, והרב מבריסק בספר שלו על הרמב״ם טוען שבהבנת הגמרא הזאת לכאורה יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין התוספות. בין הרמב״ם לבין התוספות. התוספות בתחילת פרק עשירי במסכת פסחים, בדף צדי ט' עמוד ב', כתוב במשנה כך, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי. זאת אומרת, כתוב במשנה, אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב, בליל הסדר, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי. כל אני שבישראל זכאי לארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. אומר התוספות, התוספות מדייק בלשון המשנה. מתוך הלשון משמע קצת שאין נותנים לבניו ולבני ביתו. כתוב לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין. לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין. אומר התוספות מתוך הלשון משמע קצת שאין נותנים לבניו ולבני ביתו, כי אם לעצרו והוא מוציא את כולם בשלו. והוא מוציא את כולם בשלו. אומר תוספות, וסבריי, סבריי, דמיישנה ארבע כוסות, מקידוש, דכל השנה, שאחד מוציא את כולם. שאחד מוציא את כולם. אז גם ארבע כוסות של ליל הסדר, כמו שראינו, הגמרא אומרת, ארבע כוסות תקינו רבנן, וכל חד וחד לאבית בי מצווה, אז הפירוש הוא, אני רוצה במצווה הזאת להוציא את השאר. את המצווה הזאת אני צריך לעשות על הכוס. אז למעשה אין צורך שכולם ישתו. העיקר הוא שהוא יעשה את המצווה על הכוס, והשומעים יוצאים, הוא מוציא את השומעים ידי חובה. מה זה שונה מקידוש של כל השנה? כך אומר התוספות. אז רואים שהתוספות הבין, רואים שהתוספות הבינו שהאדם, וצריך, כתוב במשנה, לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, מדויק או משמע קצת מלשון המשנה שהכוונה היא ארבע כוסות של יין רק בשבילו, ומה עם כל בני הבית? התשובה היא, הוא מוציא את כולם. הוא מוציא את כולם. מה פירוש הוא מוציא את כולם? אבל הרי יש חובה של שתייה של ארבע כוסות. אתה יכול להוציא את כולם בקידוש, אבל יש דין לשתות ארבע כוסות? בשתייה שלך אתה לא יכול להוציא את כולם, אתה יכול להוציא את כולם מדין שומע כעונה. הם שומעים את הקידוש, הם שומעים את ברכת המזון, הם שומעים את מה שאתה אומר, והם יוצאים ידי חובה. אבל איך אתה מוציא אותם בשתייה שלך? מוכח שהתוספות הבינו שאין דין שכל אחד ישתה. יש דין לעשות את ארבע המצוות האלה על הכוס, אבל אני מוציא אותם ידי חובה באמירה שלי. אין דין שכולם ישתו. כך יוצא לפי התוספות. לעומת זאת, ברמב״ם, משמעות הלשון בהלכה שהוא מביא, הרמב״ם כותב בהלכות חמץ ומצה פרק ז', כתוב ברמב״ם, לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מייסב דרך חירות. אומר הרמב״ם, וכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים חייב לשתות בלילה הזה ארבעה כוסות של יין. אין פה חתים מהם. ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה לא יפחתו לו מארבעה כוסות. זאת אומרת, הרמב״ם מקדים להלכה של העני שמזכרת במשנה, כל אחד ואחד בין אנשים, בין נשים, חייב לשתות בלילה הזה ארבעה כוסות של יין. הוא בכלל לא מזכיר פה, בהמשך אולי הוא יגיד, שמהו הסדר של השתייה של ארבעת הכוסות. אבל רואים שהוא מבין שיש הלכה של שתייה של ארבע כוסות. ההלכה הזאת היא הלכה מחייבת לשתות ארבע כוסות, כמו שהוא אומר. כל אחד ואחד חייב לשתות ארבע כוסות של יין. בתוספות רואים שהתוספות נקטו שהחיוב הוא, הדיוק לשון המשנה, או משמעות המשנה, לא יפחתו לו, הכוונה היא, צריך לתת לעני הזה ארבע כוסות, מים שם מהבית, הוא יוציא אותם ידי חובה. אבל מה פירוש הוא יוציא אותם ידי חובה? הרי יש חובת שתייה, יכול להוציא ידי חובה בדין האמירה, אבל לא יכול להוציא ידי חובה בדין השתייה. התשובה היא, אין דין שכל אחד ישתה. אין דין שכל אחד ישתה. זה לכאורה המשמעות בדברי התוספות. לכאורה, יש מקור, יש ראיה שגם הגרא, גם הגרא הבין כך את שיטת התוספות והראש בסימן רשע עין א' בהלכות שבת, בסימן רשע עין א' בהלכות שבת, כותב הגר"א כך, אני אולי אקדים למה שהגר"א כותב את הגמרא. בגמרא, בדף קוף ח', בדף קוף ח', בגמרא כתוב כך, ביחס לחובה של השתייה של ארבע כוסות, אומרת הגמרא כך, ישקע מהם לבניו ולבני ביתו. ישקע מהם לבניו ולבני ביתו. אומרת הגמרא, ישקע מהם לבניו ולבני ביתו, יצא. ישקע מהם לבניו ולבני ביתו, יצא. אמר רב נחמן בר יצחק, והוא דאשתי או דאישתי רובה דקסה. והוא דאישתי רובה דקסה. מה הכוונה? מהסיפה, מהתוספת של רב נחמן בר יצחק, רואים שהכוונה היא כזאת. יהודי קידש על היין, בליל הסדר. על הכוס של היין. והוא השקע מהכוס את בניו ואת בני ביתו. אז אומרת הגמרא, אומר שמואל, השקע מהם לבניו ולבני ביתו, יצא. אמר רב נחמן בר יצחק, והוא דאישתי רובה דקסה. פשט, מחלוקת הראשונים. מה פירוש והוא דאישתי רובה דקסה? לפי חלק מהראשונים הכוונה היא, בתנאי שהוא שתה את רוב הכוס. אם ישקע מהכוס הזאת שהוא קידש עליה בליל הסדר, את בניו ובני ביתו, יצא. אבל בתנאי שהוא שתה את רוב הכוס. זה פירוש אחד בראשונים. פירוש שני בראשונים, והוא דאישתי רובה דקסה, הכוונה היא שהוא ישקע מהכוס את בניו ובני ביתו, יצא, באופן שכולם שתו, אלה ששתו, שתו את רוב הכוס.
אז לפי פירוש אחד, והוא די השתרו בדקס, אז זה מתנאי שהוא שתה את רוב הכוס. ולפי הפירוש השני, והוא די השתרו בדקס, הכוונה היא בתנאי שמהכוס הזאת שתו כולם את רוב הכוס. אומר הגר"א, זה לכאורה יסוד המחלוקת שמובא בשולחן ערוך בסימן רש עין א'. השולחן ערוך בסימן רש עין א' מביא בדין קידוש בליל שבת. בדין קידוש בליל שבת. הוא כותב, אם לא טעם המקדש וטעם אחד מהמסובים, אם לא טעם המקדש מהיין, יהודי קידש על היין בליל שבת, אבל לא טעם מהיין, וטעם אחד מהמסובים כמלול וגמר, יצא. יצא. ואין שתיית שניים מצטרפת למלול וגמר. אין שתיית שניים מצטרפת למלול וגמר. צריך לטעום מהכוס של הקידוש כמלול וגמר. אומר השולחן ערוך, לפי הדעה הראשונה, אין שתיית שניים מצטרפת למלול וגמר. כתוב בהמשך, ויש אומרים, וכיוון שבין כולם טעמו כמלול וגמר, יצאו. ושתיית כולם מצטרפות לכשיעור. זאת אומרת, יש פה מחלוקת. האם יש דין לשתות מהיין שמקדשים עליו כמלול וגמר? האם צירוף של כמה ששתו יחד יכול להצטרף כדי לצאת ידי חובת השתייה של כמלול וגמר? אז הדעה הראשונה אומרת שלא. הדעה הראשונה אומרת שלא. אי אפשר לצרף לשתיית מלול וגמר של קידוש כמה. חייב אחד לשתות מלול וגמר, המקדש או מישהו אחר. אבל אי אפשר לצרף שתייה של מלול וגמר. והדעה השנייה אומרת, ויש אומרים, וכיוון שבין כולם טעמו כמלול וגמר יצאו, כותב הגר"א במקור, מה המקור? הפירוש בגמרא, והוא דאישתי רובה דקסה. והוא דאישתי רובה דקסה. אם אתה, כמו שאמרנו, איך אני מפרש? והוא דאישתי הכוונה בתנאי שהמקדש טעם, טעם את רוב הכוס, אז גם אם השקה מהיתרה, מהיותרת, את בנה ואת בני ביתו יצא, זה מה שכתוב בגמרא, לפי השיטה השנייה, והוא דאישתי הכוונה היא, השקה מהם לבנה ולבני ביתו יצא, בתנאי שהם שתו את רוב, הכוס. הם שתו את רוב הכוס. לכאורה היה מקום לשאול, מה ראיה מהגמרא שלנו, שהיא עוסקת בדין ארבע כוסות, לדין הקידוש בליל שבת? מה זה שייך? הרי אם אני לומד פשט כמו הרמב״ם, או כמו שהרב מבריסק רוצה לומר בדברי הרמב״ם, שהשיטה של הרמב״ם אומרת שיש דין חובת שתייה של ארבע כוסות בליל הסדר. דין שתיית חובה לשתות ארבע כוסות בליל הסדר. אלא מה? קבעו שהכוס הראשונה תהיה על הקידוש, והכוס השנייה, והכוס השלישית על ברכת המזון וכן הלאה, עוד מעט נדון על הכוסות האחרות. אבל מכל מקום יש חובת שתייה שכל אחד ואחד מחויב לשתות. אז מה זה שייך? איך אתה רוצה להביא ראיה מזה לדין הקידוש? הגמרא אומרת, והוא דאישתי רובה דקסה, היא מדברת על שתיית היין שצריך לשתות מי ששותה ארבע כוסות. אומרת הגמרא, אם ישכמה לבנה ולבני ביתו, יצא. מה פירוש? הרי לכאורה הוא צריך לשתות. יש חובת שתייה. לפי הרמב״ם שסובר שיש חובת שתייה של ארבע כוסות לכל יהודי ויהודי בליל הסדר, בין אנשים ובין נשים, אז מה פירוש אם ישכמה לבני ביתו יצא? אומרת הגמרא, נכון, והוא דאישתי רובה דקסה. החידוש הוא, אחרי שהוא שתה את רוב הכוס, מה אכפת לי שישקה את האחרים? יצאת ידי חובת שתיית הכוס, גם אם שתית את רוב הכוס. אבל, אז מה זה שייך להלכה הזאת של הקידוש שאתה רוצה ללמוד? בקידוש דין השתייה, כשאדם מקדש על היין בליל שבת, אז החובה לשתות היא לא מדין שיש חובה לשתות יין בליל שבת. יש חובה לשתות יין בליל שבת? יש חובה לעשות קידוש. והחובה לעשות קידוש, אומרת הגמרא, כתוב זכור, זוכרו על היין. אז באמת היה מקום לטעון שגם אם אני לא, אפילו אני לא אשתה, קיימתי מצוות חובת קידוש על היין. אלא מה? יש דין של טעימה של מלוא לוגמר. אבל זה לא דין שתייה על היין, אין דין חובת שתיית יין בכל ליל שבת. יש דין לעשות קידוש על היין. אם אתה עושה קידוש על היין, אז אתה צריך לטעום מלוא לוגמר. אבל זה לא דין שתייה של יין. מה זה שייך לליל הסדר? איך אתה רוצה ללמוד מליל הסדר על דין קידוש רגיל? התשובה היא, אליבא דאגרא בהכרח הוא למד פשט, שגם בליל הסדר זה דומה לדין קידוש של ליל שבת. אותו דין שקיים בליל הסדר, אותו דין שקיים בכל שבת, קיים גם בליל הסדר. וכמו שאמרנו, השאלה איך לומדים פשט בגמרא, כן? כשהגמרא אומרת ארבע כוסות, וכל חדה וחדה נעבית במצווה, אז למד הגרא פשט, הכל פעמים בשיטת תוספות והראש, שהם שתי השיטות החלוקות בפירוש הגמרא, שהם באמת סוברים, וכמו שראינו בתוספות בתחילת הפרק, שהם באמת סוברים שזה לא דין שתייה של יין. יש דין לומר קידוש, לומר קידוש כמו בליל שבת, אז יש דין לומר קידוש גם בליל הסדר. החובה הזאת היא חובה לומר על היין. אז באה הגמרא ואומרת, אם ישכה מהם לבנה ולבני ביתו יצא, והוא דאישתא רובא דקסא, אז אותו דין שקיים גם, קיים בליל הסדר, קיים גם בקידוש של ליל שבת. אבל אם אני לומד פשט שבליל הסדר חובת השתייה היא חובה עצמית, יש דין לשתות ארבע כוסות. יש דין לשתות ארבע כוסות. אז איך אתה רוצה ללמוד לי מהדין הזה של ואם ישכה מהם לבנה ולבני ביתו, והוא דאישתא רובא דקסא, לדין של קידוש של ליל שבת? זה שני דברים שונים לחלוטין. בליל הסדר חובת השתייה, יש חובה לשתות יין. יש חובה לשתות יין. אלא הצמידו את זה למצווה, אבל החובה היא לשתות יין. בכל ליל שבת אין חובה לשתות יין. אז איך אתה רוצה ללמוד? כך לכאורה היה מקום לטעון, כך מביא הרב מבריסק בספר, כראיה לכך שגם הגרא למד פשט, גם בתוספות וגם בראש לפחות, שהם מבינים שזה אותו יסוד. בליל שבת ובליל הסדר, דין השתייה של הכוסות, זה אותו דין כמו שתיית היין בקידוש של ליל שבת רגיל. בבקשה? אז זה באמת אמרתי. החובה לשתות בליל שבת היא לא בגלל שיש חובה לשתות יין, אלא בגלל שעשית, קידשת, ואתה צריך לקדש על היין, אז יש דין לשתות מהיין שעליו קידשת. אבל זה לא שיש חובה לשתות יין. כיוון שאתה, יש דין לקדש על יין, זה כתוב. זוכרו על היין. בבקשה? בבקשה? לא, זה בלי ספק. בלי ספק, יש דין שמישהו ישתה, אין דין ש... הרי זה ראינו בשולחן אורך, השולחן אורך אומר, או אתה, או אם מישהו אחר טעם אלו לוגמיו, גם כן טוב, גם כן טוב, אבל זה לא דין לשתות יין, אין דין לשתות יין. יש דין שאת הכוס שקידשת עליה, צריך לשתות ממנה, לטעום ממנה מלא לוגמיו, אבל אין חובה עצמית של שתיית יין בכל ליל שבת, אבל בליל הסדר, לפי הרמב״ם, יש חובה לשתות ארבע כוסות, כמו שראינו. בבקשה? מה השתתו עצמית לא ברור, אבל לכל פנים כך הוא מבין את השולחן ערוך, ששתי הדעות שהופיעו בשולחן ערוך תלויות במחלוקת של התוספות והראש איך לפרש את הגמרא. ואם הוא מבין משם ראיה, סימן שהוא למד שזה כמו בליל שבת רגיל. כך לכאורה. אני רק רוצה להתעכב על נקודה מסוימת שכתובה בתוספות שם, בתוספות הזה שהזכרנו, בדף צדית עמוד ב'. בהמשך התוספות, אני אקרא את התוספות, התוספות אומר כך, לא יפחתו לו מארבע כוסות, מתוך הלשון משמע קצת, שאין נותנים לבנה ולבני ביתו, כי אם לעצמו, והוא מוציא את כולם בשלו. אומר התוספות וסבריו, דמה ישנה ארבע כוסות מקידוש לכל השנה? שאחד מוציא את כולם. אחרי זה הוא אומר, מי הוא? גם בקידוש, אולי אני לא צודק, אולי גם בקידוש צריך כל אחד לשתות. גם בקידוש שמה היה לכל אחד כוס. ויש ראיה לזה קצת מהגמרה, מהגמרה בפרק עשירי בפסחים, אבל בפרק בכל מערבין, גבי זמן, משמע קצת שלא היה לכל אחד כוסות. ועוד, עכשיו שימו לב, מוכיח התוספות מהגמרה שקראנו עכשיו. ועוד, דאמר בגמרה לקמן, אשקה מהם לבנה ולבני ביתו, יצא. והוא דשתה רובה דקסה. אשקה מהם לבנה ולבני ביתו, יצא. והוא דשתה רובה דקסה. אז משמעות הגמרה שיש פה דין שהוא לא דין לכתחילה. שהוא דין של בדיעבד. הגמרה אומרת, אשקה מהם לבנה ולבני ביתו, יצא. הסדר לכתחילה היה שהוא ישתה את הכל. אבל אם אשקה מהם לבנה ולבני ביתו, יצא. בתנאי, אומרת הגמרה, רב נחמן בר יצחק, והוא דשתה רובה דקסה. אומר התוספות, אז משמע מהגמרה, משמע מהגמרה, שהם יוצאים בשמיעה, שהם יצאו בשמיעה, דאבינן רובה דקסה, עוד ראיה, הרי צריך רוב הכוס, אם הוא שתה את רוב הכוס, אז הם לא שתו את רוב הכוס. ועוד דמשמע, דלכתחילה אין רגילות להשקותם, כמו שאמרנו, זה רק בדיעבד. מי הוא? יש לדחות. מדובר שיש להם כוס לעצמם, או בבניו ובני ביתו הקטנים האלה שלא הגיעו לחינוך ואין אשתו בכלל. אומר התוספות ומי הוא? בגמרא משמע שצריך כל אחד ארבע כוסות. למה? בקטני, שם בסוגיה כתוב, הכל חייבים בארבע כוסות. אחד נשים ואחד תינוקות. הכל חייבים בארבע כוסות. אחד נשים ואחד תינוקות. אמר רבי יהודה, מה תועלת לתינוקות ביין? אז נחלקו תנאים. האם כשאתה אומר שיש חיוב ארבע כוסות על כולם, זה כולל גם תינוקות, גם ילדים? אז תנא קמא אומר שכן. רבי יהודה אומר, מה תועלת לתינוקות ביין? מה שמה אומר תוספות? דלתנא קמא צריך כוס אף לתינוקות. מה שמה שלתנא קמא צריך כוס גם לילד, גם לתינוקות? אז, 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 אז לכאורה רואים שכל אחד, כל אחד צריך כוס, כמו הרמב"ם, כמו הרמב"ם. אומר תוספות ויש לדחות, ויש לדחות, שמה שכתוב בגמרא, הכל חייבים בארבע כוסות, הכוונה היא הכל חייבים לשמוע ברכת ארבע כוסות כאמר. הכל חייבים לשמוע ברכת ארבע כוסות כאמר, וזה כולל גם תינוקות, גם ילדים, ומשום חינוך. ומשום חינוך. אז התוספות מביא ראיה מהגמרא לכאורה שיש חיוב לכל אחד לשתות, אבל אחר כך הוא אומר, לא, אפשר לדחות. אפשר להגיד שהכוונה היא לשמוע, זה הכוונה, הכל חייבים בארבע כוסות. לשמוע, לשמוע ולצאת מדין שומע כעונה, גם תינוקות לפי תנא קמא. למה מדין חינוך? שואל הפרי חדש, אבל מה נעשה עם רבי יהודה? מה רבי יהודה אומר לו? אם באמת תנא קמא מתכוון לומר, כמו שתוספות רוצה לומר עכשיו, שהכוונה היא שהכל חייבים לשמוע, לא לשתות, לשמוע, אז אומר לו רבי יהודה, מה תועלת לתינוקות ביין? איזה טענה זאת? אני אמרתי שישתו? אמרתי שישמעו, ישמעו מדין חינוך, גם קטנים, אבל לא אמרתי שישתו. אז מה הטענה? מה תועלת לתינוקות ביין? מלבד זה צריך להביא נקודה נוספת. יש פה מקום להביא נקודה נוספת. מילא אפשר להבין את התוספות ביחס לקידוש, שהוא יוציא ידי חובה, כשהוא יעשה את הקידוש, הוא יאמר את הקידוש, אז השומעים יוצאים ידי חובה. אותו דבר ברכת המזון, אני גם כן יכול להבין, כשהוא יברך את ברכת המזון על הכוס, אז מי ששומע אותו מברך יוצא ידי חובה. אבל מה נגיד ביחס לכוס השנייה? מה ביחס לכוס השנייה? במה הוא מוציא אותי ידי חובה בכוס השנייה? מה נגיד? אולי בהגדה. הרי שותים את הכוס השנייה אחרי שאומרים את ההגדה. אז הפירוש הוא שתוספות מבין שיש דין לומר את ההגדה על הכוס. כמו שאת הקידוש יש לומר על כוס, אז גם ההגדה צריכה להאמר על הכוס. אז כבר אמרו האחרונים שמוכח ראשית מהבית יוסף. הבית יוסף כותב בסימן תף עין בית, או יוצא מהבית יוסף בצורה ברורה שאין דין לומר את ההגדה על הכוס. מדוע? משום שהבית יוסף כותב, הגמרא אומרת, שטען בבת אחת, שטען בבת אחת, לא יצא. מה זה בבת אחת? מחלוקת הראשונים. הבית יוסף למד בבת אחת, אפילו ששתה ארבע כוסות אחת אחרי השנייה, לא בבת אחת הכוונה בכוס אחת, אלא בארבע כוסות, אבל שתה אותם אחת אחרי השנייה, כן? לא יצא ידי חובה. לא יצא ידי חובה. מדוע לא? משום שיש, כתוב בבית יוסף מפורש, משום שיש דין שיהיה הפסק בין אחת לשנייה. אז אם, אם אתה שותה אחת, אחרי זה עוד פעם, עוד כוס ועוד כוס ועוד כוס, זה נקרא בבת אחת. בבת אחת לא יצא. אבל אם יפסיק, אם יעשה הפסק בין שתייה של אחת לשנייה, יצא ידי חובה. היי הרי הוא לא אמר את האגדה. משמע בבית יוסף שזה לא דין שצריך, שהשתייה של הכוס צריכה להאמר על האגדה. לא צריך, לא, אין צורך שתאמר על האגדה. מה נגיד אולי הכוונה היא לברכת הגאולה? לברכת הגאולה? אז גם את זה כבר הוכיחו האחרונים, שזה לא ניתן להאמר. מדוע? משום שבית יוסף הביא, באמת יש שיטה שסוברת כך, יש שיטה שסוברת כך, שברכת אדם שלא, אדם שאין לו יין, הבית יוסף הביא שיטת ראשונים, שסוברת שאדם שאין לו יין, לא יכול לברך את ברכת הגאולה. לא יכול לברך את ברכת הגאולה, ולא יכול לברך את הברכה שאנחנו מברכים על הכוס הרביעית. מלך מעולל בתשבחות. כי אין לו יין. אבל הבית יוסף לא פוסק אחלה הלכה. בשולחן ערוך זה לא נפסק. יש אומנם שיטה כזאת, אבל אנחנו לא פוסקים כמו השיטה הזאת. משמע שאין דין בכלל בכוס השנייה שהיא תאמר על משהו. לא על האגדה ולא על ברכת הגאולה. אז לכאורה, אז מה פירוש בדברי התוספות שהוא מוציא אותה בידי חובה בשמיעה? כמו שאנחנו אומרים, מילא בקידוש שייך. מילא בברכת המזון אנחנו יכולים להבין שהוא מוציא את השומעים ידי חובה בברכת המזון. אבל מה נגיד על הכוס השנייה ועל הכוס הרביעית? במה הוא מוציא אותה מדי חובה? במה הוא מוציא אותה מדי חובה? יש בריף. כתוב בריף שעל כל כוס, זה מחלוקת ראשונים, אבל הריף מביא שעל כל, על כל כוס וכוס צריך לברך ברכת בורא פרי הגפן. על כל כוס וכוס מארבע כוסות צריך לברך ברכת בורא פרי הגפן. מה אתה? למה צריך לברך על כל כוס שאתה שותה בליל הסדר ברכת בורא פרי הגפן? אז יש בזה מחלוקת. יש ראשונים שאמרו בגלל ההפסק. אתה מפסיק. על הכוס הראשונה פשיטה, אבל על השנייה, בין הכוס השנייה לכוס הראשונה, יש הפסק של אמירת האגדה. אז כיוון שיש הפסק, צריך לברך. אותו דבר בין הכוס השנייה לכוס השלישית וכן הלאה. ההפסק מחייב ברכה. בריף כתובה הגדרה אחרת. בריף כתוב, אני אקרא את הלשון של הריף, בריף כתוב כך. אומר הריף כך, רבינה אמר, כל אחד ואחד מצווה בפני עצמו, ואמרי רבי וטה, הועיל וכל אחד ואחד מצווה בפני עצמו, ברכינן בורא פרי הגפן. הלשון של הריף, כל אחד ואחד מצווה בפני עצמו, זה מה שראינו בגמרא בקוף י' ז' עמוד ב', אבל הריף אומר, ואמרי רבי וטה, הועיל וכל אחד ואחד מצווה בפני עצמו, ברכינן בורא פרי הגפן. אז יש אחרונים שהבינו פשט בריף, מה הכוונה שלו? כיוון שכל אחד ואחד מצווה בפני עצמה, מברכים עליה בורא פרי הגפן, מה הכוונה? הפשט הוא, שכיוון שכל אחד ואחת היא מצווה, כמו שראינו ברמב״ם, שיש מצווה לשתות ארבע כוסות, אז יש מצווה לשתות כוס ראשונה, ויש מצווה לשתות כוס שנייה, ויש מצווה לשתות כוס שלישית, אז חלות של מצווה על כל כוס מחייבת אותנו בברכה מיוחדת על כל כוס וכוס. העובדה שכל אחת היא מצווה, היא מחייבת ברכת בורא פרי הגפן מיוחדת עליה. כיוון שאתה, כל אחת היא מצווה. הגדרתה כמצווה נפרדת מחייבת ברכה. ברכת בורא פרי הגפן מיוחדת. אבל האחרונים העירו על ההבנה הזאת, כי אם כך יהיה קשה לנו מסימן רשע עין א'. בסימן רשע עין א', בהלכות שבת, ישנה הלכה שחבורה, נקרא אולי את הלשון, חבורה שישבה עוד לפני כניסת השבת, והסבה בשתיית יין, והגיע זמן הקידוש, הגיע זמן הקידוש, אז הדין הוא שהם צריכים לעשות קידוש, כשהגיע זמן הקידוש, אבל הם לא חייבים לברך ברכת בורא פרי הגפן. כן. שניים שהיו שותים ואמרו בואו נקדש קידוש היום, נאסר עליהם לשתות עד שיקדשו. נאסר עליהם לשתות עד שיקדשו. הם צריכים לקדש, אבל לא לברך ברכת בורא פרי הגפן. לכאורה, שאלו האחרונים, אם הביאור בדברי הריפו, שהמצווה, השתייה של היין, שתייה של מצווה, היא מחייבת ברכה, למה כאן לא נאמר? הרי כאן עכשיו יש עליי חובה לעשות קידוש, יש עליי מצווה לעשות קידוש. אז למה אני לא צריך לברך ברכת בורא פרי הגפן?
אין מצווה לשתות, הרב אמר.
בבקשה?
אין מצווה שתיית כוס, הרב אמר, בקידוש.
או, זאת אומרת, כשיש מצווה לשתות, אז חל עליך חובת ברכת בורא פרי הגפן. כשאין עליך חובת מצווה לשתות, אתה לא חייב בברכה, כן? אבל אם אנחנו מבינים, האחרונים שהבינו בריף, הם לא הבינו דווקא מצווה לשתות. החלות שם המצווה, היא המחייבת ברכת בורא פרי הגפן. לאו דווקא מצווה של שתייה, אלא כל מצווה, כן? כשאתה רוצה לקיים את המצווה על היין, היא מחייבת ברכת בורא פרי הגפן מצד המצווה שבדבר. נכון ששם זה מצווה של שתייה, וכאן זה לא מצווה של שתייה, זה מצווה אחרת. אבל לא משנה. הם הבינו שהפירוש בדברי הריף, המצווה קובעה, מחייבת את ברכת בורא פרי הגפן. כך הם הבינו. זה נכון מה שאתה אומר. אבל הם הבינו את הריף בצורה שאני עכשיו מסביר. לכן, באו האחרונים ואמרו הגדרה אחרת. ואולי לפי זה אפשר יהיה ליישב. הפירוש בדברי הריף הוא לא שהשתייה של היין היא המצווה, ולכן, כיוון שהיא מצווה, היא מחייבת ברכה. אלא הפירוש הוא כך. כשחזל תקנו ארבע כוסות, או מצוות שתיית ארבע כוסות, המבנה של המצווה, ותקנו את המצווה לשתות כוס של ברכה. לשתות כוס של ברכה. איזה ברכה? ברכת בורא פרי הגפן. המצווה היא לשתות כוס ולברך עליה. זה התקנה של ארבע כוסות. מה שהריף אומר שכיוון שיש מצווה לשתות, צריך לברך, הפירוש הוא, זה לא שכיוון כמו שהבינו האחרונים, העובדה שיש פה מצווה, היא המחייבת ברכת בורא פרי הגפן. התקנה היא תקנה שמחייבת לשתות כוס עם ברכה לפניה. זה התקנה. אם אני מגדיר כך את התקנה, אז אני יכול להבין פשט בתוספות. אז גם כשהתוספות אמרו, שיש חובה, התוספות הרי באים ואומרים שהוא יכול להוציא אותם ידי חובה. יכול להוציא אותם ידי חובה. במה הוא יוציא אותם ידי חובה? אז שאלנו, מילא בברכת המזון הוא יוציא. בקידוש הוא יוציא, אבל מה בכוס השנייה? מה נגיד אמרנו, אגדה? אין דין לומר על הכוס דווקא. ברכת הגאולה, לחלק מהראשונים אין חובה לומר על הכוס. אז במה הוא מוציא? אז התשובה יכולה לאמר, הוא מוציא בברכת בורא פרי הגפן. בברכה הזאת, משום שהמצווה הזאת של ארבע כוסות, היא מצווה שתאמר ברכה על הכוס. הדין של שתיית ארבע כוסות, זה תאמר ברכה, ברכת בורא פרי הגפן על הכוס. אז הוא מוציא אותם בברכת בורא פרי הגפן. זה תהיה המשמעות. ואם נגיד כך, בבקשה. לברך על כוס, לברך על כוס, לברך על כוס, נכון, לברך על כוס. אז לברך על כוס, הריף אומר, אני אקרא אותם את הריף, הריף אומר, לא, לא, זה הביאור הראשון, אבל הריף אומר, רבינה אמר, כל אחד ואחד מצווה בפני עצמו, ואמרי רבי וטה, הועיל וכל אחד, אני מודה שהביאור הזה בריף הוא קצת קשה, אבל הריף אומר, ואמרי רבי וטה, הועיל וכל אחד ואחד מצווה בפני עצמו, ברכינן בורא פרי הגפן. אז באמת המשמעות הפשוטה היא יותר כמו ההבנה הראשונה שהבנו. כי כתוב, הועיל וכל אחד ואחד מצווה בפני עצמו, אז לכן צריך לברך. אבל כדי לנסות להסביר את התוספות, הכל פנים בתוספות אנחנו יכולים לומר, שהכוונה של התוספות להוציא אותם בברכה, הכוונה להוציא בברכת בורא פרי הגפן, שזאת התקנה, לברך על הכוס. אם אנחנו מסבירים כך, אולי נוכל גם לתרץ את קושיית הפרי חדש. פרי חדש שאל, לכאורה, לפי ההבנה הזאת, והתוספות נתחקו, התוספות אמרו שהפשט בברייתא, שאחד גדולים ואחד תינוקות חייבים בארבע כוסות, אז אמר התוספות, הכוונה היא חייבים לא בארבע כוסות, חייבים בברכה. חייבים בברכה, והם יוצאים מדי חובה, כן, מדין השמיעה. אז שאל הפרי חדש, אבל מה תגיד לרבי יהודה? מה תועלת? מה תועלת לתינוקות ביין? לפי מה שאנחנו מסבירים עכשיו, הפירוש הוא ככה, אתה הרי רוצה להוציא, אתה רוצה להוציא אותה מדי חובה בברכת בורא פרי הגפן, אבל זה בתנאי שיש, יש, את מי אתה רוצה בברכת בורא פרי הגפן? את מי שחייב ברכת בורא פרי הגפן כשהוא בא לשתות. אבל מי שלא, מה תועלת לתינוקות ביין? הרי התינוקות לא שותים יין. אז אם הם לא שותים יין, לא שייך שיתקנו עליהם ברכת בורא פרי הגפן. למי שייך לתקן ברכת בורא פרי הגפן? למי שיש לו תועלת ביין. אבל למי שאין לו תועלת ביין, לא תקנו לו ברכה. אז מה פירוש אתה אומר אחד גדולים ואחד תינוקות? כך אולי אפשר להבין את הביאור בתוספות ליישב את קושיית הפרי חדש. עד כאן.